כמובן לרפואתם השלמה של פצועים מהפיגוע אתמול, יחד עם כולם, היום. הדף שלפנינו, עסקנו בו כמעט כמות שהוא, ונדמה לי לפני שנתיים או שלוש, כשט"ו בשבט חל בט"ו בשבט, זאת אומרת שהשיעור חל בדיוק בט"ו בשבט. ואני מבקש הפעם לקחת ממנו רק נקודה אחת ולנסות להיכנס לעיון הלכתי שעוסק במחלוקת שצריך להיכנס אליה ברמה הלכתית פשוטה, אבל הוא מחביא בתוכו, אני חושב, עולמות מחשבתיים שלמים. ומעבר לו, הוא קשור, אני חושב, למחלוקת נוספת. קודם כל, ראש השנה לאילנות, כך נקרא ט"ו בשבט שאנחנו עכשיו... הוא אחד מארבעה ראשי שנים. המשנה במסכת ראש השנה לא נמצאת לפנינו בדף, אני רק אזכיר אותה. המשנה במסכת ראש השנה אומרת, ארבעה ראשי שנים הם. באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. באחד באלול ראש השנה למעצר בהימה. בוא ניכנס לפירוט הדברים, אבל ראש השנה למלכים ולרגלים, אז הרגלים אנחנו יודעים שכשמעכשיו נדבר על רגלים, אז שלוש הרגלים יתחילו מפסח, והנפקות ההלכתית של זה, זה למשל לגבי נדרים, אם אני נודר להביא נדר לבית המקדש, אז ממתי אני מתחיל את החשבון? למלכים, הכוונה היא למניין בשטרות, מלכי ישראל, מלכי יהודה, בשנת כך וכך למלכות, מתי מתחילה השנה. זה לא חשוב עכשיו הפרטים, אני רק, הרקע הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי ט"ו בשבט הוא יותר מכל יום אחר יום הלכתי. הוא יום של נפקמינה למצוות התלויות בארץ. ראיתי שמחר עוסקים בזה פה ככה בהרחבה. הוא יום שוודאי הוא גם בט"ו בשבט, בנטיעות, ברוך השם, זה דבר מאוד חשוב, נגיע לזה עוד מעט, אבל הוא יום הלכתי מאוד חשוב, לכן קודם כל צריך להכיר טיפה את הרקע. באחד באלול ראש השנה למעצר בהימה, אנחנו יודעים שיש חובת מעשר גם מהצון, מהעדר, מהבהימות של האדם, והעשירי יהיה קודש, ואי אפשר לעשר מבהימות שנולדו בשנה הזאת על השנה שעברה, וכן להפך. כי כתוב, היוצא שנה שנה. יש סדר. ולכן שנה שנה, יש איזשהו זמן גבול מהו ראש השנה. לא משנה עכשיו בכלל איך הגיעו לזה. ראש השנה הוא ראש חודש אלול. רבי אלעזר ורבי שמעון סבורים שזה באחד בתשרי. אחר כך באחד בתשרי, שזה ראש השנה שאנחנו מכירים, ראש השנה לשנים, אנחנו יודעים את זה, לשמיטים, שם מתחילה השנה, שנת שמיטה, ליובלות, כשנזכה ויהיה יובל, לנטיעה ולירקות. לנטיעה הכוונה היא לשנות אורלה של העץ, שלוש שנים ערלים יהיה לא יאכל, ולירקות יש מעשרות מירקות. בט"ו בשבט אנחנו לא עוסקים בירקות. ההבדל הוא אגב שבירקות אנחנו הולכים על פי זמן הלקיטה. מתי לוקטים את המלפפונים, את העגבניות. בפירות אנחנו הולכים על פי זמן החנתה, הפריחה, החניתה של האילן, של הפרי, של הפרח. עכשיו מגיעים לראש השנה האחרון, באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים, החמישה עשר בו. מה סיבת הוויכוח ביניהם? מאוד לא ברור. לא מופיע למשל בגמרא הסבר לסיבת הוויכוח. כתוב שיצאו רוב גשמי השנה ועלה השרף באילנות והפירות מעכשיו מתחילים לחנות. תחילת החניתה, זה לא הקיץ, זה לא סיוון שאז הפירות מגיעים לבשלותם ומתחילים להביא ביקורים. נכון? נראה רק רגע את עונות השנה, כי חלק מאיתנו כבר לא עוסקים בחקלאות במדינת ישראל. חלק מזערי, אבל יש חלק כזה, צריך להתחשב גם בו. אז בעצם, ראש השנה לאילן הוא לא הזמן שאנחנו באמת מתעסקים עם הפירות. בכלל לא שייך, הזמן שאנחנו רואים את הפירות הוא משבועות ועד סוכות. זה הזמן שבו מביאים ביקורים. אז הפירות מבקרים ויוצאים. בשבט אנחנו עוסקים בחנתה, ראש השנה לה. אבל מה ההבדל בין בית הלל לבית שמאי? לכאורה זה הבדל עובדתי טכני. לפי החקלאים שבית שמאי שאלו, התשובה הייתה מתי השרף מתחיל לעלות באילנות. כלומר, מתי פחות או יותר יוצאים רוב גשמי השנה שעברה. התשובה הייתה ראש חודש שבט, ולפי בית הלל התשובה הייתה תתוו בשבט. בתלמוד הירושלמי מופיע סיבה אחרת קצת, יותר מעניינת, שמי ראש חודש שבט או מטו בשבט מתחילים לינוק ממי השנה החדשה. מה לוקח ארבעה חודשים שעדיין יונקים ממי השנה שעברה. למרות שיש מים שכבר יורדים חודשיים, שנה ברוך השם, אנחנו רואים גשם. אבל עדיין יונקים מימי השנה שעברה, כי הרי העץ יונק ממים שנמצאים למטה. ומי ארבעה חודשים אחרי, מתחילים כבר לינוק ממי השנה החדשה. ככה הירושלמי מסביר. עדיין מה ההבדל בין בית הלל לבית שמאי. מעניין אגב שכל החגים האחרים, הם נקראים בשמותיהם, סוכות, פסח, חנוכה. יש חג אחד שנקרא בשם תאריך, וזה החג עם המחלוקת. צו בשבט. זה החג שאילו היינו פוסקים כבית שמאי, כלומר כשבית שמאי התערבו בשיעור, הם לא יבינו את השיעור, כי זה לא צו בשבט. זה ראש חודש בשבט. אנחנו לא קוראים לו ראש השנה על האילנות, אלא צו בשבט. וצו בשבט הוא בעצם דעה אחת. אבל מה בעצם הוויכוח שיש בין בית שמאי לבין בית הלל? האם יש לפנינו ויכוח חקלאי, טכני? זהו, וזה זה נגמר. אם מותר שאלה נוספת שקשורה לעצם היום הזה של ט"ו בשבט. המשנה הבאה במסכת ראש השנה כתוב בה כך. בארבעה פרקים, הכל לא לפנינו בדף, אני קורא מהמשנה בתחילת מסכת ראש השנה היום, תורה שבעל פה. וארבעה פרקים העולם נידון. ארבעה זמנים בשנה העולם נידון, הקדוש ברוך הוא דן את העולם. בפסח על התבואה. בפסח העולם נידון אם התבואה השנה תהיה מבורכת. וכמה? בעזרת השם. בעצרת על פירות האילן. בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. בני האדם, כולם, כל העולם, היום הרת עולם, זה לא חג דווקא של יהודים. שנאמר היוצר יחד ליבם המייבים אל כל מעשיהם. מתי הוא יצר? באחד בתשרי נולד אדם הראשון. נכון? ובחג, סתם חג זה, סוכות, נידונים על המים. זה גם מאוד מעניין. בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. בעצם אז נידונים אם האדם יחיה או לא יחיה. ובחג בסוכות שבועיים אחר כך נידונים על המים. אגב, תקופות ברורות, בסוכות נידונים על החורף. מה יהיה בגשם הקרב? בפסח נידונים על התבועה שהולכת להיזרה. בעצרת נידונים על פירות האילן. דרך אגב, חלק מקריאות התורה שלנו, מעצם זה שקריאת התורה שלנו בנויה כמות שהיא, בנוי על הרעיון הזה. זה כמה נתונים מאוד חשובים. אנחנו נוהגים הרבה מאוד שנים, יותר מ-1,000 שנה פה, אבל בחוץ לארץ עוד יותר מזה, שגומרים את התורה אחת לשנה. פעם בארץ ישראל היה מנהג אחת לשלוש שנים, או שגומרים את התורה אחת לשנה. ישנן כמה פרשיות שתמיד יחולו בזמן מדויק, שהן מהוות עזרה לבדוק את הלוח. שתיים מהן ידועות. תמיד לפני ראש השנה יקראו פרשת כי תבוא. תמיד. הסיבה היא ששם באה פרשת התוכיחה. ולפני שנידונים כל העולם כולו, באה הפרשה של כל אותם קללות גדולות שעכשיו נידון ונידון לחיים ונעיצה לחיים וכו'. באותה מידה כתוב במשנה, כתוב בגמרא, שבאופן קבוע אתם זוכרים שפרשת התוכחה תופיע פעמיים בתורה. פעם אחת בסוף התורה, בדברים בכי תבוא, ופעם שנייה בסוף ספר ויקרא בפרשת בחוקותיי. ופרשת בחוקותיי תמיד תחול לפני שבועות, לפני העצרת. למה, אומרת הגמרא? לפני שבעצרת נידונים על פירות האילן. ולכן אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמיכם בעיתם והשיג לכם דייש את בציר ובציר ישיג את זרה ואכלתם לחמכם, כל הפרשה עוסקת באיך האדמה תיתן את הכל. למה אני מזכיר את זה? כי זה דבר מעניין. בעצרת נידונים על פירות האילן, אז למה בשבט קבעו תאריך אחר לפירות האילן? מה חשיבותו של ראש השנה לאילן? בעצרת נידונים. מתי נידון בני האדם? בראש השנה. מתי ראש השנה שלהם? בראש השנה. מתי נידונים על המים? בסוכות. אז מתי נידונים על המים? בסוכות. אז אז אחד. למה ראש השנה לאילנות הוא בזמן חנתת האילנות, ונידונים על האילנות בעצרת? הרי לפני, זו שאלה מאוד חשובה, הרי בעצרת שנידונים על האילנות קוראים את בחוקותיי וכולם עוסקים בזה וזאת קריאת התורה. אתם מבינים, לפי הגמרא זה הסימנים של קריאת התורה של השנה. מה העניינו בכלל של ראש השנה לאילנות? זה עסק טכני, עכשיו מצוות התלויות בארץ. מה קרה שם? אני מסכם משנייה אחת את שתי השאלות. א', ומה נתווכחו בית שמאי ובית הלל? אחד בשבט, 15 בשבט. שאלית, מה ערכו של ראש השנה לאילנות? הרי אנחנו יודעים ש... היום שבו נידונים על פירות האילן, ובזמן שהפירות מתחילים לבקר. אז למה לא קבעו שנידונים בט"ו בשבט? או ב... שבית הלל ובית שמאי נחלקו על אחד בשבט ועל ט"ו בשבט, הם ידעו כבר שעזרא תיקן לקרוא בעצרת את הפרשה שנידונים בה על פירות האילן. אני משאיר את השאלות האלה בצד. ברשותכם עובר... לסיפור בגמרא שהוא כן נמצא לפנינו מדע. בהמשך אני אבקש לנסות ללמוד את הדברים מתוך חיבור בין שניהם. הדף שלפנינו, בצד השני שלו, מופיעים פסוקים שעוסקים בשבעת המינים, והיום, אולי מפני שט"ו בשבט באמת הפך לחג של כולו 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 מציאות, אז אני מדבר קצת הלכה, ומההלכה מגיע לרעיון, אבל נתחיל משם. הפסוקים האלה עוסקים בארץ ישראל, כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, קודם כל תיאור הארץ, ארץ מחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, תיאור אקלימי, תיאור המעיינות, נכון? יופי. אגב, בניגוד, כמו שבפסוקים שם המתואר, לא כארץ מצרים, ארץ מצרים יש נילוס שמשקה אותה כל הזמן, יש בה אקלים קבוע, אבל ארץ ישראל נקרא לו כך, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ נחלי מים, למטר השמיים תשתה מים, ארץ אחרי זה תואר ההמשך, הררי הברזל, אבני הברזל, מהררי התחצוב נחושת, לא תחסר כל בה, לא במסכנות אוכל בלחם, הסיום שם זה ואכלת ושבעת ובירכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אבל עכשיו מתוארת בתוך הארץ הזאת התוצרת שלה. ארץ חיטה וסעורה. וגפן וטעינה ורימון. ארץ זית שמן ודבש. יש כאן שבעת המינים שכולנו מכירים, שבהם נשתבחה ארץ ישראל. שני המינים הראשונים הם חיטה ושעורה, לחם, זונות. חמשת המינים הבאים הם אילנות. סדרם גפן, תאינה, רימון, זית שמן, דבש. סדר הפסוק הזה מהווה בסיס להלכה חשובה מאוד, שעוסקת בדיני קדימה בברכת הפירות. מה קודם למה בברכת הפירות? מה קודם למה זה גם טכנית, וזה גם מה חשוב ממה. הדיון הזה מתרחש אגב סעודה שמתרחשת בבבל, ומשתתפים בה רב חיסדא ורב אמנונה, והנה הסעודה מתוארת לפנינו הלאה. רב חיסדא ורב אמנונה אבו יצבי בסעודתה. היו יושבים בסעודה. איתו לקמיו הביאו לפניהם תמרים ורימונים. שקל רב אמנונה, לקח רב אמנונה, בירך על התמרים בהתחלה. היו לו תמרים ורימונים, לקח קודם כל את התמרים, ובוא נראה את הגמרא הזאת טוב טוב, כי נשאל עליה כמה שאלות עוד מעט. אמר לי רב חיסדא, לא סבירה לימר, אתם רואים אגב לפי הסגנון שרב חיסדא צעיר מרב אמנונה ורואה ברב אמנונה את המבוגר, לכן הוא גם קיבל ראשון. הוא שאל אותו, לא סבירה לימר להדה אמר רב יוסף ואיתמר רבי יצחק למה שנאמר בשם רב יוסף או בשם רבי יצחק, כל המוקדם בפסוק זה קודם לברכה? לא סובר אדוני שצריך ללכת לפי המוקדם? ואם כן, את מי היה צריך להקדים בסיפור שלך? את הרימונים. נכון? כי היו פה רימונים ותמרים, ורימונים מופיעים לפני. גפן, תאינה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אז הדבש מופיע חמישי, הדבש זה התמר, והרימון מופיע שלישי. טוב. אמר לי, ודאי שאני סבור שהולכים לפי המוקדם, אבל יש חידוש אחר. זה שני לארץ, וזה חמישי לארץ. נקרא את הפסוק כמו שהוא כתוב. בפסוק כתוב, ארץ, חיטה, שעורה, גפן, תאינה, רימון, ארץ, בית שמן ודבש. לכן אני הולך לפי המוקדם הקרוב למילה ארץ. החשיבות של הפרי זה קרבתו למילה ארץ. עוד מעט ננסה להבין את המושג הזה. אתה חשבת שרימון קודם, כי הסתכלת מספרית על כל השבעה? אני מודיע לך שהתמר קודם, כי התמר הוא שני לארץ השנייה, והרימון הוא חמישי, אמנם לארץ הראשונה, אבל חמישי. אגב, לפי זה נפסקה ההלכה. ההלכה נפסקה שבפירות זית ראשון, תמר שני, גפן שלישי, תאינה רביעית ורימון חמישי. אם נדייק עוד יותר, אם יש לי את כל שבעת המינים, חיטה תהיה קודמת לזית. הלכת. למה? כי הוא ראשון לארץ הראשון. אבל זית תהיה קודם לסעורה. וסעורה שהוא השני אחרי חיטה, יהיה קודם לתמר. זית ותמר, כמו שאמרנו, קודמים לשלושת הפירות האחרים. דיון הלכתי לא נראה כל כך מרגש. עוד מעט תיכנס לך. כנראה שרב חיסדא מאוד כן התרגש ממנו. אמר לרב חיסדא, לרב אמונה, מן יהיב לנו נגרי דפרזלה ונשמעינה. מי יזכה אותנו, מי ייתן לנו רגלי ברזל, שיהיה לנו הרבה כוח כדי שנוכל לשמש אותך. אתה, כשחידשת את החידוש הזה, אתה גדול לדור, גדול עולם. זה חידוש מדהים. ארגון כזה מיוחד בין שני אמוראים והתבטלות כזו של רב חיסדא לרב אמנונה, זה אומר שיש פה משהו שצריך להבין. אני לא מבין את הדיון. אני חוזר עוד פעם, יושבים שני אמוראים בסעודה בבבל, מביאים להם תמרים ורימונים, העובדות עכשיו, הודעה בעובדות בלבד, מביאים להם תמרים ורימונים, רב אמנונה, המתכבד ראשון, לוקח מהתמרים, ורב חיסדא שואל אותו, למה לא מקדים אדוני את הרימונים? הרי צריך ללכת לפי המוקדם. עונה לו רב אמנונה, הולכים לפי המוקדם לארץ, ותמרים קודם לרימונים. כמה שאלות. קודם כל, אם זה כל כך נכון, אז בשביל מה כתוב פעמיים ארץ? למה אי אפשר היה לכתוב פשוט רגיל? אתה רוצה שזית יהיה ראשון? תכתוב, ארץ, חיטה, תורה, זית. למה צריך להיות שני ארץ? ועל שני ארצות מדובר, אז מדובר פה על אותה ארץ. זה לא נדרש מבחינת העברית. ארץ, חיטה, וסעורה, וגפן, וטעינה, ורימון, וית שמן, ודבש. יש הבדל בין ארץ א' לארץ ב'? יחתית יש, נכון? כי חיטה קודם לזית. שעורה קודם לתמר. יש הבדל. רב חיסדא, אגב, באמת לא חשב בכלל בהתחלה שהארץ השני תופס חשיבות בפני עצמו. יופי, שאלה א'. שאלה ב', שלומדים מה כזאת צריך ללמוד אותה טוב. שאלה ב', למה סיפרו על תמרים ורימונים? הרי החידוש היותר גדול יהיה לספר את זה על תמרים ולפנים וענבים. אם היו מספרים על תמרים וענבים, וגם אז הרי מה היה צריך לעשות רב אמנונה? לקחת מהתמרים. למה? כי התמרים הם שניים, והענבים שלישיים. אז היה צריך לספר את הסיפור על תמרים וענבים. טוב, תענו תשובה טכנית, מה לעשות? היו שם תמרים ורימונים על השולחן. נו! אם סיפרו את זה על תמרים ורימונים, כנראה הסיפור שייך לתמרים ורימונים. אני מבין למה הביאו תמרים ולא זיתים, כי רצו להראות האחרון, 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 הוא קודם. נו, אז עכשיו תראה, תכי, אחי, למה הוא קודם? החידוש הוא שהוא קודם לענבים. לענבים, בכלל ארץ, לנו יש להם משבר אך גדול, יין, כל מה שקשור ליין אצלנו שליחוס. יש ברכה מיוחדת, ענבים, ולהגיד שתמר קודם לענבים, נו, זה באמת יהיה חידוש גדול. למה אתה מחדש פה את זה בכזאת צורה מצומצמת? ומה הוא מתפעל כל כך רב אמנונה? רב חיסדא בסוף, מה ההתפעלות? בסדר, כשאני מסתכל פעמיים על הפסוק, גם אני מבין שיש שתי אפשרויות. אם היו אומרים לי הקודם זוכה, אני גם כן הייתי שואל בשלב מסוים, הייתי זורק את זה לכיתה א', אחרי כמה דקות מישהו היה שואל אותי, האם זה שני ארץ או ארץ אחד? זה לא כזה מהפכת עולם. מה ההתפעלות הגדולה? מי ייתן לנו רגליים של ברזל ונשמש אותך? בשאלה האחרונה, האחרונה, אתה רוצה לשמש את רב אמנונה? קדימה. למה רגליים של ברזל, רגלי דפרזלה, זה סופרלטיבים כאלה, שנזכה שתגדל את כולנו ותלמד את כולנו. אגב, רב אמנונה הוא לא רבו של רב חיסדא, הוא חברו. רק הוא מבוגר ממנו. ורב חיסדא היו מחלוקות לא קטנות עם מקבילים לו. בין רב חיסדא לרב הונא יש ויכוחי עולם. שאלתי, התחלתי בשני נושאים. הראשון היה בית הלל ובית שמאי של ט"ו בשבט. השני, נושא קדימת הברכות. אני רוצה ברשותכם להתחיל מהנושא השני, ממנו להתגלגל אחר כך אל הנושא הראשון. אני אפתח במשהו שלא איתו אני הולך. אותו הזכרנו פעם אחת, נדמה לי כשעסקנו בזה. הרב קוק מתפעל מאוד מהסוגיה הזאת. ובפירושו באגדות במסכת ברכות בעין היה, אומר, אני אומר על פה, אחר כך נקרא כמה שורות, כי מה שמופיע פה הוא מעט מאוד שורות מתוך
רעיון ארוך יותר שלו.
הרב קוק טוען, אני כמו שאמרתי עובב עכשיו את הנושא של ראש חודש שבט וט"ו בשבט, אליו נגיע אחר כך, אני עכשיו עוסק בסוגיה השנייה. הרב קוק טוען ששני הארצות, ארץ א' וארץ ב', מבטאים שתי רמות בקשר בין בני ישראל לארץ ישראל. הארץ הראשון מבטא את הקשר העליון יותר. זה גם הגיוני. הראשון. חיטה תהיה קודמת לזית. הארץ השני מבטא את הקשר הנמוך יותר, ובעברית אחרת, הארץ הראשון מבטא את הקשר התוכני, והשני את הקשר היותר תכליתי. שימו לב, אומר הרב קוק, ששני הפירות המופיעים בסוף מופיעים עם תוצרתם, עם התכלת. ארץ, בית שמן, אני יודע שמזית מפיקים שמן, אגב אני גם יודע שמגפן מפיקים יין, וזה לא נקרא ארץ גפן יין. ודבש, שימו לב אגב לתרחיש, זה מתחיל בגפן תאנה רימון, ובשני, בהתחלה זה הפרי והתכלס, תכלס זו המילה המרכזית היום, והשני הוא כבר רק התכלס. בכלל, מה זה חשוב בכלל התמר? זה נכון, זה גדיד, זה לעלות, זה לטפס, זה סולמות, והעיקר שיוצא דבש. ארץ זית שמן הוא דבש. הרב קוק אומר רעיון מאוד מאוד גדול, כדאי לחשוב עליו בימים של היום, אבל על הרקע שהוא מדבר עליו בימיו שלו, ימי ההתיישבות המחודשת בארץ ישראל. הוא כותב נפלא, הוא אומר ישנם שני סוגים של התקשרות אל הארץ. יש מי שהתקשרותם אל הארץ היא מבחינת הדעת, מבחינת הרוח, מבחינת הרעיון. לכן זה נפתח בחיטה. הלחם, החיטה, היא המאכל האנושי, המייחד, המוציא לחם מן הארץ. עץ הדעת, אומרים חז"ל, חיטה היה. תינוק, כך כתוב בגמרא, יש בו דעת מאז שהוא אוכל חיטה. צריך להבין את המושג הזה של חיטה. החיטה היא פרי האדמה, היא דבר מאוד נמוך. האדם יודע לעשות ממנו את הדבר המשוכלל ביותר ולהפוך אותו ללחם. כשבני ישראל יוצאים לחירות, הם לא יכולים להכניס בלחם את הדברים החיצוניים, אז יש את הלחם עוני, את הלחם עצמו. וכך ארץ הראשון בכלל לא עוסק בתוצאות. הוא לא עוסק בלחם, אלא בחיטה. הוא לא עוסק בגלוסקאות, אלא בשעורה. זה מאוד מאוד נמוך. הוא לא עוסק ביין, אלא בגפן. וגם לא במיצי התאנים ובמיצי הרימונים, אלא בתאנה וברימון. הארץ השני עוסק בבני האדם שהקשר שלהם אל הארץ הוא מאוד מאוד טכני. הם עוסקים בחקלאות של הארץ כי הם רוצים להוציא ממנה פירות. חקלאות. חוברים לאדמה, אוהבים אותה מאוד, ואתה פוגש אותם על הסולמות, מוציאים את התמרים, ומחוברים לארץ דרך זה שמהדקל יוצאים תמרים. שלא יצאו ממנו תמרים, יכול להיות שהם עשו בשטח הזה משהו אחר. רב חיסדא, כך אומר הרב קוק, חשב שככל שאתה קרוב יותר אל הארץ במובן הראשון שלה, כך אתה מקודש יותר, מרומם יותר. כי אתה קרוב לארץ במובן הרוחני, הערכי. לכן הוא חשב שאפילו הרימון קודם לתמר ולזית. כי הוא אומנם חמישי לארץ, אבל הוא קשור עוד לארץ הראשונה. הוא לא מהצדדים התכליתיים, אני מוציא מזה תכלס דבש. ורב אמנונה גילה לו תגלית מרתקת. דע לך בקשר בין עם ישראל לארצו, הקרוב יותר לארץ בפועל. גם אם זה מטעמים מאוד מאוד טכניים, חילוניים מה שאתה קורא. מציאותיים. ההתקרבות לארץ, התביעימו ותתאימו והר נחלתך, ההתקרבות הזאת היא עוד תרומם אותו ותקדש אותו, ואני לוקח תמרים קודם. נכון? איש הדבש, שאפילו לא זוכר את שם הפרי, הוא זוכר רק את השם של מה שיוצא ממנו. הוא ודאי יותר רחוק מהארץ הראשונה מאיש הרימונים. אבל הוא קודם. כי הוא נוגע בארץ. הוויכוח הזה שהיה בין רב חיסדא לרב אמנונה, אומר הרב קוק, ותחשבו על זה על רקע ימיו של הרב קוק שהוא אומר את זה, הוא ויכוח מאוד מאוד ברור. רב חיסדא מתפעל מרב אמנונה היושב בבבל ומסביר לו מה זה חיבור ממשי לארץ. אז הוא אומר, מן יהיב לה נגרה דפרזלה ונשמעינך. לו נזכה לשמש אותך, אבל כדי לשמש אותך אנחנו כנראה צריכים יציבות כזאת, ככה רגליים של ברזל, כמו ארץ אשר אבניה ברזל. זה לא לשמש אותך ולהגיד רשות, זה כנראה יהיה קשה. זה לעבור את זה מהקרקע. אנחנו בבבל, זה רחוק מאיתנו. אנחנו בית מדרשיים מדי. ניתוח מאוד מעניין של הרב קוק, אני רק אקרא ממנו כמה שורות, וכמו שאני אמרתי, אני רוצה ללכת לכיוון אחר לגמרי. אני חושב שהכיוון הוא לא אחר לגמרי, הוא יהיה מאוד מחובר. אבל קודם כל נקרא את הדברים האלה, כי הדברים הם נפלאים. ולמדנו מכאן, אומר הרב קוק, פרשני האגדות בש"ס, ופרשני ההלכות במקום, שואלים רבים מהם, והביטוי הקלאסי של פרשני התלמוד הוא מקשין העולם, אם כן למה כתב פעמיים ארץ, את השאלות ששאלנו שואלים, תשובות הן הלכתיות, למדניות, אין תשובות מהסוג הזה כמעט. ולמדנו מכאן, כותב הרב קוק, כמה גדולה היא, לא צריך להוסיף, רק לקרוא מבפנים, כמה גדולה היא המעלה של מי שמשתוקק ליישב את ארץ הקודש, אפילו לשם התכלית החומרית של הכלל. כדי שלכלל ישראל יהיה בית, יהיה אוכל משלו, פירות שלו. כי אצל הכלל יהפך תמיד כל עניין גשמי לרוחני, ומשפט פלאי פלאות של הרב קוק. כלל אגב, חד משמעית, אין פירושו קולקטיב. זה יכול להיות בדיוק כפור. כלל פירושו כשאני מבין שאני נציג של כלל ישראל. זה לא מתקיים בחוץ לארץ, זה מתקיים פה. החיבור שלי על הארץ הוא לא מפני שאני יושב בטכני, אלא מפני שאני חלק מעם ישראל ששייך אליה. כשאני אגב מאבד את רעיון הכלל הזה, מתחילות לי המון שאלות מוסריות על עצם ישיבתית. כי כפרטים, באמת, מה בדיוק אתה מחפש דווקא פה? למה לא תחפש את זה במקום אחר? אבל אם אני מבין את רעיון הכלל, ועוד פעם, הכלל זה לא הקולקטיב, חברת הביטוח שיש לה הרבה הרבה מניות. זה שותפים. זאת שותפות. שותפות ניתנת לפירוק. שותפות גם אפשר בלי איזה אחד מהשותפים, אם הוא לא מוסיף הרבה. אפשר לוותר על איזה שותף, אם אין ממנו הרבה תפוקה. זה לא כלל ישראל. כלל ישראל פירושו, אני לא יכול בלי לא אחד מכם. זה כלל. כשמגיעים מהפרט אל הכלל, כשהאדם עובר מהאגואיזם לתפיסת הכלל, אם שלנו היינו קוראים לזה לנצח ישראל, למשהו שאני שייך אליו, והוא לא, הוא בלתי ניתן להיגמר, הוא נמשך ונמשך, אז יהפך העניין הגשמי לרוחני. זה טסט מעניין מאוד. איך אני יודע שאני עוסק בעניין כללי? מה שנראה הכי גשמי הוא הכי רוחני. המילה קדושה מופיעה בתורה במעט מאוד מקומות. היא מופיעה המון לגבי בית מקדש. לגבי מאכלות של קודש, והתקדישתם, והייתם קדושים, אבל במעט מאוד מקומות נמוכים. ואני אומר איפה היא מופיעה הכי הרבה? זה היה מחנך הקדוש. שם. במקום הכי נמוך. כי שם המבחן עם ענייני הכלל הפכו את הגשמי לרוחני. עם ההתמודדות שלך עם הגשם, עם המציאות הכי חומרית, הכי קשה, הכי סבוכה מבחינה רעיונית ונפשית, הפכו לאמת מוסרית. אתה עושה את זה כי איזשהו מוסר כללי מחייב אותך לעשות את זה? או שאתה לוחם פה כי אתה אימפריאליסט קטן שלא יכול אחרת. מה אתה מחפש? מה אתה עושה פה? הכלל מבחן בהפיכת הגשמי לרוחני. כשעם ישראל יושב בגלותו, הוא נבחן ביכולת להישאר ברוחניותו. לא בהפיכת הגשמי לרוחני, בגשמי עוסק הקיסר. הצבא של הצער, הוא עוסק בגשמי. אני עוסק ברוחני. כשאני מגיע לארץ ישראל, נבחן מושג הכלל ביכולת להפוך את הגשמי לרוחני. שפת מאוד מאוד יסודי. שם תהיה הבחינה הגדולה. שם אפשר ליפול. כי שם כשתשתעבד לגשם, אתה בדיוק כמו כל אחד אחר והרבה יותר גדול. כי אז באמת אתה הופך להיות לפעמים לא מוסרי בנפש. אבל כשתצליח לחיות את הגשם הזה ולשעבד אותו אל הרוח, שם תיבחן בזה שיש גשם. זה דבר שצריך לעבוד עליו הרבה. כלל ישראל, הקמתה של מדינה שהיא ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה לא ליצור במקום בית מדרש קטן בשטייטל במזרח אירופה, שטייטל גדול עם כולל ענק. זה נחמד מאוד, אבל זה לא שייך בכלל. כלל ישראל פירושו איך ממלכה שלמה על כל החלקים שלה הופכת את הגשמי לרוחני. סובך, קשה, לא פשוט. המבחן של זה, ממשיך הרב קוק, התכלית העליונה בו תבוא על ידי חיבור עם השם בארץ השם. זה יכול להיות מסובך בדרך ואפשר ליפול בדרך, ואנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. על כן, מי שיש לו קרבה יתירה לארץ הקודש, הוא קרוב עוד יותר לארץ הקודש, אפילו במדרגה הנמוכה, מה שנקרא בפסוק הארץ, השנייה, זאת של התוצרת, בית שמן, עד כדי שהוא כבר שוכח להגיד תמר דבש, דבש, תכלס. יש לנו, זה נפלא, לחזקו ולאמצו ולהקדימו לברכה. מגיע לו ברכה לפני. לפני מי? ממי שמתאחר ומתרחק. או למרות שבתוך הלב הוא בעל מדרגה הרבה יותר עליונה. יש לו דרשות על הארץ ושיעורים. יודע על זה כל מיני גימטריות ודברים פנימיים. אנחנו צריכים לאמץ ולצריך הרבה אומץ כדי להגיד את המשפטים האלה. כך מנתח הרב קוק את זה בעין היה. מכל מקום יישוב הארץ וחיבתה בפועל, לא במילים באוויר, הוא דבר נשגב לאין ארוך מכל הדברים האחרים. זה דבר יפה מאוד. פעם הזכרנו רב נתן מנמירום, תלמידו המובהק של רב נחמן, מי שהוציא את כל דבריו של רב נחמן נחוצה. רב נחמן לא... נתן עשה את זה. שואל אותו פעם, זה מופיע בהקדמתו לספר ארץ ישראל, הזכרנו פעם, וצריך להזכיר את זה במוצאי ט"ו בשבט עוד יותר. בימים האלה עוד יותר ועוד יותר. שואל אותו פעם, ביידיש, כשהרבה אומר ארץ ישראל בשיחות האחרונות שלו, לאיזו ספירה הוא מתכוון? על איזו ספירה הוא מדבר? ונתן חי בעולמות פנימיים, הוא היה משוכנע שהוא... ענה לו רב נחמן, כך מספר רב נתן, וענה לי בזו הלשון בלמד א', בלשון אשכנז, ביידיש. יחמין, אני מתכוון, תקה דוס ארץ ישראל. אני מתכוון לארץ ישראל המעשי. ואולי הוא לא הבין, אז הוא מסביר לו, עם הגגות והחצירות שקופצים בטבריה ובצפת. לידהייזר, אני מתכוון לארץ ישראל המעשית. כשמדברים על ארץ ישראל, אל תדבר איתי על שפר. אני מדבר איתך על ארץ ישראל. בית שמן ודבש. ניתוח מעניין מאוד של הסוגיה, יפה מאוד, עכשיו אתה יכול להבין, ארץ ראשונה, ארץ שנייה. מה חשב רב חיסדא? מה חשב רב אמנונה? למה התפעל כל כך רב חיסדא ואמר לרב אמנונה, מי ייתן לנו רגלי ברזל ונשמש אותך? יפה מאוד. אולי הוא אמר, הלוואי ונזכה כבר לימים כאלה, כי הרי גם אתה מסכים איתי רב אמנונה, שכאן, בקהילת קודש בבל תיבנה ותיכונן, הרי אתה מסכים איתי שאנחנו לא הולכים לעבוד עכשיו על זית שמן ודבש. לא, על ההוכניות, על הספירות, על 400 של הלכה. הלוואי שנזכה כבר לימים שבהם אני אוכל לשמש אותך, אתה מצוין לשם. ואז נלך יחד. עד כאן, בחלק הזה, נדמה לי שאם נעמיק קצת, אולי נגלה פה נדבך נוסף. שמתוך הדברים האלה, הוא מוסיף לנו הרבה הרבה יותר עוד. וממנו אני חושב אפשר יהיה לחזור לט"ו בשבט ולראש חודש שבט ולבית שמאי ולבית הלל, בית שמאי ובית הלל שאנחנו עוד נמצאים בתוכם בפרקי אבות. אני חושב שיש פה יסוד עצום. המקובלים מלמדים אותנו, כמובן מלמעלה מלמעלה, על ארבעה עולמות. אחד מאוד עליון, צילות. אבל השלושה שאנחנו מדברים בהם נקראים עולם הבריאה ועולם היצירה ועולם העשייה. יש המון מה לדבר עליהם. זה סוגיות בפני עצמם. כל ט"ו בשבט כסדר וכתיקון ט"ו בשבט וכענייני תיקון הפירות ותיקון הנפש והנשמה, זה דברים שהתחילו מ... גוריו של הארי ומהמקובלים בצפת בארץ ישראל. אם נסתכל רק לרגע בחמשת הפירות ושבעת המינים, נגלה תופעה מעניינת מאוד. הגפן והתאינה, שני הראשונים ביחס לארץ הראשונה, הגפן והתאינה הם שני סוגים, שני פירות, שאתה אוכל אותם, אנחנו פה בלי פירות עכשיו. לא, דיברנו עם פירות, אבל עכשיו אנחנו בלי. הם שני פירות שאתה אוכל את הכל. נכון? כדאי מאוד להיזהר שלא תאכל גם חי באמצע, וזה יש אפשרות טכנית לוודא. רצוי. אבל אם אנחנו עוסקים בצומח נטו, אתה אוכל את כל מה שיש. צריך איסטניסיות מיוחדת כדי להצליח להוציא מתוך הענב את הגרעין שלו. שזה צימוק, ודאי שאתה אוכל את הכל. כך בתאינה, בטבילה, זאת מהארץ, זאת מטורקיה, לא משנה, אבל אתה אוכל הכל. זה סוג אחד של פירות. לא רבים כאלה. פירות רבים אחרים, אתה אוכל את הפנים וזורק את הקליפה מבחוץ. פירות אדם. אתה זורק את הקליפה ואוכל את הפנים. הפירות האלה מתחלקים לשני סוגים, כלומר להמון המון סוגים, אבל זה רץ על איזשהו ציר עד כמה הקליפה קשה. יש ביניהם שהקליפה היא לא כל כך קשה. אגב, לכן היא גם לא משמרת בצורה כל כך חזקה את הפרי בפנים. היא שומרת. אבל זרוק את זה, זה לא ישמר. יש ביניהם שהקליפה מאוד קשה. אגוז. אתה לא אוכל את הקליפה. ההבדל יהיה גם ברמה המעשית. בקליפה של פרי העץ של האדר, אתה גם תשתמש גם לאכילה. לא בקליפה של האגוז. הרימון הוא מהמשפחה הזאת, אבל הוא בעל ייחוס במשפחה הזאת. הוא מאוד מיוחס, הרימון. הרימון יש קליפה, אוהו, אבן. ובפנים, זה הפרי, אחד. הוא לא פרי שבתוכו יש עוד כל מיני גרעינים, אלא הגרעינים זה הפרי. הם מאוד רגישים. תשאיר גרעיני רימון בלי הקליפה בחוץ, כמה דקות ואין לך כלום. מאבדים את צבעם, לאט לאט את טעמם. זה לא יקרה לפרי הפחות עדין, לתפוס שתשאיר בחוץ דקה. עדיין לא לאגוז שתשאיר. הרימון הוא מאוד 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 עדין, הקליפה שלו היא מאוד 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 גסה וקשה, וכדי לאכול אותו אתה זורק את החוץ ואוכל את הפנים. הזית והתמר הם המשפחה ההפוכה. אתה אוכל את החוץ, זורק את הפנים. אגב, הפנים שאתה זורק, לא תמיד אתה זורק, הרבה פעמים הרוח זורקת. ואז הגרעין הזה שנזרק, הוא עצמו יוצר מציאות שממשיכה הלאה. לא כל כך קשה לגרעין הזה להיזרק, כי הזית אין לו חברת שמירה מסביבו. והוא הרבה פעמים, זה יופיו אגב, הוא מתרסק ומתכתש, וזה ממש רחמנות איך שפועלים. אגב, ככל שאתה מתעלל בו יותר, הוא מתמתק יותר. כמות שהוא, הוא יצור מר. אגב, אין אף אחד בשבעת המינים מר. לא רק מותו, בכלל. זה משהו מר. איך שולח נוח כבר את היונה ונותן לה עלי זית צרף בפיה. מפני שמזונותיה מרורים כזית. זה משהו מר. אתם שמתם לב אגב מה עשה רב המנונה במהפכה שלו? הוא הפך את הזית לראש הפירמידה בשבעת המינים. הוא הפך את המר הזה, שאגב הוא מאוד פשוט, הוא גדל ככה בכל מקום, סתם, נזרק, כל חור שמים זיתים, הכל רץ קדימה. התמר, מבחינה מסוימת, הוא עוד יותר גס. הוא מדברי. הוא לא צריך מקום כל כך עדין. יש לו שמירה כל כך טבעית, הוא תופס גובה, נראה אותך מגיע אליו. איך נקרא התמר? תמר, דיברנו על זה בשבוע שעבר, ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים. זה קורה כשהמים מתמתקים באלים אחרי מרה. התמר הוא תמר. התמר הוא באמת בא מהכי הכי הכי מדבר, והוא נותן לך מתיקות מדהימה, הוא נקרא דבש. יש לו כוחות מיוחדים, צדיק, כתמר יפרח. יש לו כוחות מיוחדים לתמר. אעלה בתמר, או חזה בסנטינם. התמר יש לו כוחות גדולים, התמר ככל שהוא מזדקן יותר, ככה הוא פואר יותר, מתמרר יותר, נותן תמרים רבים. הוא אגב מראה לך כמה הוא זקן, בלי להתבייש. יש עצים שעושים את זה כך בתוך הגזע, אבל הוא מראה לך בחוץ כל שנה עוד כזאת שורה יפה. והוא חושב שזקן זה דבר מאוד מכובד. וכך לתמר יש עוד הרבה 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 כוחות, אבל הזית והתמר הם בני אותה משפחה שאנחנו נוהגים לקרוא לה עולם היצירה. הגפן והתאינה אנחנו נוהגים לקרוא להם עולם הבריאה. מדוע? כי שם אוכלים הכל. זה הכי ראשוני, הכי דומה לבריאה, אבל זה גם בסופו של דבר הכי תכליתי. כי הרי מה השאיפה שלנו בסופו של דבר? שלא יהיה קליפה בפנים, שלא יהיה חוץ ופנים, שלא יהיה חלק של חול וחלק של קודש, שלא יהיה חלק שאיתו לא נעים לי וחלק שאיתו מאוד מאוד טוב לי, אלא שהכל, הכל, 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 הכל יהיה אחיד. יש בתוך האכילה הזאת גם גרעינים שיכולים להזריע והכל כן והכל נאכל. אין כאן משהו שהוא פסולת. מה טוב יותר מזה? שאין פסולת. איך שאף הקדוש ברוך הוא בשאיפה, כמו שכתוב שם בפרשת בראשית, תוצא הארץ, עץ פרי עושה פרי. לא רק עץ טכני שעושה פרי תכלס, ושגם העץ יהיה טעמו כפרי. בעולם הזה יש פסולת, יש אוכל. לכן ודאי שאידיאלית אנחנו היינו מאוד מאוד שמחים להיות בעולם הבריאה, ולכן הגפן והתאינה קרובים לארץ הראשונה, לא של התכלס. גפן והתאינה הם ממש עם ישראל. גפן ותאינה, בלי סוף המשנים של עם ישראל הם בגפן ובתאינה. אבל אחר כך באים שני סוגים של משפחות. יש כאלה שבפנים הם נפלאים. אבל הם נפלאים מפני שיש להם שמירה. תוציא את הקליפה, חבל. שמור עליהם חזק, חזק, חזק. אל תיתן להם לצאת. אל תיתן להם לראות מה קורה בחוץ. תסיר את הקליפה דקה אחת והם לא נשארים. הם נמוכים מאוד. זהו עולם העשייה. אבל בעולם העשייה הזה, אנחנו יודעים שבעולם העשייה אני חייב לעשות המון דברים, וכדי לעשות אותם אני צריך לדעת מהו הלא תעשה ומהו העשה, ואיזה סור מרע אני צריך ואיזה עשה טוב אני צריך. ואני יכול, לא יכול לחיות באיזה מין חלומות כאלה שאני כל כולי אין פסולת יש. ואתה צריך להיזהר מהפסולת, ואיפה הפסולת נמצאת? בחוץ. אז מה אתה צריך לעשות? שמור עליו בתוך השטיבל. סגור אותו. אל תיתן לצאת. בחוץ מסתובבים הגויים. אתה צריך לשמור אותו בתוך. ככל שהוא יצא יותר החוצה, יש פחות סיכויים שהוא ישמור על ייחודו. תקופות ארוכות ארוכות בעם ישראל שזאת צריכה להיות סדר הפעילות. יש כאלה, יש מציאות שבדיוק ההפך. הוא בלי עטיפות, הוא בלי בגדים מיוחדים, הוא בלי קליפות. הוא חופשי בחוץ, שוגרעים בפנים. הוא זורק את הפנים. והחוץ עצמו הוא כולו קודש. הפנים הזה הוא מה שנותן לו את החיים. זאת היצירה. זה הגרעין. בלי זה הוא לא כלום. הוא כלפי חוץ הרבה מאוד פעמים מר. הוא גדל בצורה מאוד טבעית וגסה, גם בלי שמירות כמו גפנים. בעברית אם נעמיק, הדיון עכשיו הוא לא על הגפן ועל התאנה. אתם זוכרים מה הביאו לפני רב חיסדא ורב אמנונה? תמרים ורימונים. ואנחנו שאלנו למה לא תמרים וענבים? כי אין דיון על הענבים. יש דיון הלכתי, עוד מעט נגיע, אין דיון על הענבים. הדיון הוא עכשיו בין שני סוגי חינוך, בין שתי צורות פעילות. בין רימונים לתמרים. רב אמנונה לקח את התמרים ואכל אותם ראשונים. כי הוא אמר שכשמדברים על שבחה של ארץ ישראל, התמרים קודמים. איך הזכרנו הרבה פעמים בארץ ישראל? בארץ ישראל אתה לא כל כך שמור. הכל ארץ ישראל. זאת הסכנה הגדולה. איך אותה גמרא שאנחנו מזכירים לפעמים של רבי יוחנן המתנמנם וישן, נכון? ותלמידיו מדברים ביניהם בכל מיני דיבורים ושואלים את עצמם כל מיני שאלות על ארץ ישראל ועל בבל ועל הבדלים בין ארץ ישראל לבבל. ובין השאלות, כך מספרת אותה גמרא בשבת, בין השאלות הם שואלים את עצמם כל מיני שאלות, כמו למה בבבל העופות כל כך שמנים? בארץ ישראל, תמיד בבבל יש כזה, הכל יותר טוב. ופה, רק מה ש-made in USA. והאחד עונה לו שני, איך אתה מדבר כך, מה פתאום? זה מאבק ציוני כזה. אגב, זה בזמן שבו הולך מרכז העם ומרכז התורה ועובר לבבל, והמתח הוא עצום. האחד עונה לו שני, מה אתה מדבר? כלך למדבר עזר, איך השמיינים מהם? בוא, אני אראה לך, אתה פשוט לא יודע איפה לקנות. אני אקח אותך למקום הנכון, שמע, שם יש. ואז הם מתגלגלים, ובאותה גמרא שחשוב להזכיר אותה תמיד, שואל, ורבי יוחנן רבם מתנמנם כל הזמן, הוא לא ישן לגמרי, הוא לא ער לגמרי, הוא מתנמנם, ולכן הם מרשים לעצמם ככה, בלי להיזהר. ואז רבי יוחנן ממשיך להתנמנם, והאחד שואל את השני, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים? לא עשר. היום הכל עשר. לא עשר. מצוינים, מסביר רש"י, בבגדיהם. למה הם לבושים כל כך מסודר? תקל עלינו. זה באמת לפעמים השם ירחם. ואז עונה לו האחד לשני, בלי להתבלבל, זה נורא, והיום אנחנו מדברים על הדור המקביל לרב חיסדא ורב אמנונא. גדולי ישראל נמצאים בבבל. עונה האחד לשני, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים? מפני שאינם בני תורה. מה בכלל? רש"י אגב לא יכול לסבול את זה, ולכן הוא מוסיף מיד, מפני שאינם בני תורה כל כך. עד שיחשיבו מחמת תורתם, לכן הם מקפידים בלבושיהם, כדי שיחשיבו לפחות מחמת לבושיהם. מה יהיה? מוכרחים לשמור דיסטנס. ברגע הזה מספרת הגמרא, רב יוחנן כבר לא יכול לשאול. התערבהו רב יוחנן, התעורר רב יוחנן, התערבהו, אמרתי מקודם, אני חושב שהתרגום של זה הוא תרגום שקשה לתרגם אותו, התערב זה התעורר, התערב זה העיר, התערבהו זה בשפה העברית של היום, זה נכנס בהם. זה, איך אתם מדברים? והוא כועס שם, מה אתם אומרים כך, לא אומרים דברים כאלה? אז הם פחות או יותר שואלים אותו ממתי בדיוק כבוד הרב ער, והוא אומר להם, מתחילת הסיפור. הם מבוישים קצת, אחרי שהחבר'ה מדברים פוליטיקה, כשהרבי נרדם, הם שואלים, נו, אולי הרב, בכל זאת, הרי דברי תורה צריך ללמד, להסביר. ולמה לנמר, מהני מילי, אולי הרב יסביר לנו מה התשובות האמיתיות, והוא עונה להם על דבר דבר. אחרי שהוא מסיים, הוא מגיע לשאלה מפני מה, תלמידי חכמים שבבבל, מצוינים בבגדיהם, אתם זוכרים את התשובה שלהם, מפני שאינם בני תורה. הוא חוזר ואומר, אל תגידו לא בני תורה. שם באה התשובה המדהימה. אלא, למה הם מצוינים בבגדיהם? מפני שאינם בני מקומם. ומי שלא נמצא בבית, חייב קליפות. הוא חייב להתלבש יפה. אורח הולך יפה יותר. יש בזה פלוסים ענקיים, כמו זה של הרימון. כפלח הרימון רקתך, אפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון, אם הקליפה היא חזקה. אם אתה יודע שבחוץ מסוכן ואתה שומר בפנים, כמה שיותר התערנו שם בחוץ, פתאום נהיינו פחות בפנים, אנחנו יודעים מה זו גלות. אז מגיעים הביתה. כשמגיעים הביתה דבר ראשון, זה מורידים את הקליפות. זיתים ותמרים. וכל מר הופך להיות מתוק. עיין ערך סברי. וזה ענייננו הופך להיות. אתה הופך להיות קוצני מאוד ומחוספס מאוד. זה הרי הכל 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 ישראלי בין כובחו. בין כובחו הכל עברית והכל יהודים. מה, ממי אתה בדיוק חושש שאתה תצא? מה קרה? למה מה קרה? מה פתאום? הכל זה? בבית הכל. בבית לא חייבים להתלבש. שם להסתובב. יש בזה המון אמת. ואז באים כל מיני רימונים ואומרים לא, 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 וכל פעם שאתה שומע, אתה אומר, אתם מחזירים אותנו עוד פעם 500 שנה לגלות. אנחנו כן רוצים להיות פה זיתים אותם. אבל הכוח שלך זית לגדול הוא מפני שיש לך גרעין. נכון? יש ייחוד גדול לארץ הזאת שהיא נותנת לך להיות זית, כי פה הכל, הכל, הכל טהור. פה אתה יכול לישום ולקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. נכון? אבל רצוי שלא תעשה את זה בתפילה, כי אז לא תדע מה הגרעין. אתה יכול, אתה תקיים מצוות יישוב ארץ ישראל גם אז. רק יכול להיות שבשלב מסוים אתה תשכח מה אתה מקיים. ההבדל בין זית ותמר לרימון הוא עולם ומלואו. ודאי שהזית והתמר קודמים מבחינה מהותית לרימון. ודאי שהגפן והתאנה אמורים להיות הראשונים. כשהתורה אמרה ארץ ארץ, היא אמרה לנו כך, ארץ חיטה ושעורה, ועכשיו כשהגיע לאילנות היא אמרה, זה גפן ותאנה, אלה הפירות שכל מה שיש בכוח ובפועל, הכל הכל טהור ונאכל ויפה. איך מגיעים לשם? שלב א', תהיה רימון. תיזהר מהשפעות חיצוניות. שלב ב', תהיה זית ותמם. אז נגיע בעזרת השם לעולם שבו שוב נהיה גן עדן. עברית אחרת שכתוב בתורה ארץ גפן ותאינה ורימון וזית שמן ודבש, מתואר בדיוק מה קורה לאדם היוצא מגן עדן. פעם הוא היה גפן ותאנה. אגב, אתם זוכרים מה היה עץ הדעת? חוץ מבציורים שלא מבית ספרנו על התפוח. יש אומרים חיטה היה, יש אומרים גפן היה. עניינו של עץ הדעת, עניינו של גן העדן, זה והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו, אין פסולת. אין טהור ותמה, אין המבדיל בין קודש לחול, הכל קודש, והאלוהים מתהלך בגן לרוח היום. ברגע שהאדם חוטא, מה הוא מיד רוצה לעשות? להיות רימון. הוא צריך רק להתלבש. הוא לוקח קליפות. כדי שהן יהיו חזקות, לכן מלביש אותם האלוהים בבגדי אור. הילבישם קוטנות אור, כי זה מאוד מסוכן שתישאר ככה סתם. אתה רגיש. כל חיידק יגמור אותך. תיזהר. כמה שאתה יותר מחור, אתה יותר מחור. ואתה יותר רגיש, לכן כדאי שתגביר קליפות, ועוד קליפות, ועוד קליפות, ועוד קליפות, ועוד קליפות. וכמה שיותר תתרחק, עוד סייג ועוד סייג. ואז מגיעים הביתה. אבל לא ישר לגן עדן. הם מסתירים את הקליפות. וזית שמן. בטח, אנחנו רוצים העיקר שמן. כן, אנחנו יודעים, זה בא מהזית. ואחר כך בכלל כבר מדברים רק על הדבש. מי יודע בכלל שזה בא מהתמר? וצריכים לחזור חזרה לשאיפה הגדולה אל הגפן ואל התאנה. השאלה היא איך. רב חיסדא אמר, נעשה את זה מהרימונים. אנחנו נשמור על השטיבל. רב אמנונה אמר, לא, נעשה את זה מהתמרים. ודאי שענבים זאת השאיפה. הוויכוח הוא בדרך. את מה אני צריך להדגיש כשאני מברך על שבחה של ארץ ישראל. מלמד רב אמנונה את רב חיסדא, אתה יודע מהו שבחה של ארץ ישראל? שכמו שרב יוחנן לימד אותנו בארץ ישראל, נוכל להיות בני מקומנו, נוכל להיות בלי מיגונים של רימון, אלא עם זית מר שמדליק ומאיר. מה הוא לא נותן את זית הזה? שמן, זית, זך, קטית, למאור. אתה הרי לא היית נותן עליו כלום, הזית הזה נראה לך הכי נמוך, הכי מחוספס. זה האור, זאת ההדלקה, זה השמן היורד על הראש, שיורד על הזקן, זקן הארון, שיורד על פי מידותיו. איזה, איך חזל אומרים? חזל אומרים שזיתים גורמים לשכחה. שמן זית, זה יש לו ייחוס, הוא גורם לזיכרון. הזית והשמן זה בדיוק שני הפכים. שמן זית זה דבר יקר. זיתים. זה גם זיתים, מה שנקרא. אבל אם זה פיתה עם זיתים. שמן זית? זה הוויכוח בין רב חיסדא לרב אמנונה. אל אותו עולם בריאה שיצאנו ממנו בגן עדן ואנחנו רוצים לחזור אליו. אנחנו חוזרים בשני שלבים. דרך המציאות הנמוכה של הרימון ודרך המציאות הגבוהה יותר של היצירה. על מה אני צריך לחשוב כשאני מברך על ארץ ישראל? כי מה תהיה הברכה אחר כך? ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך על מה? לא על הרימונים, לא על הזיתים, לא על הלחם, לא על הסעודה שאכלת, אלא על הארץ הטובה אשר נתן לך. חז"ל אומרים, הארץ זאת ארץ ישראל, הטובה זאת ירושלים שנאמר ההר הטוב הזה והלבנון. יהודי אוכל באיזשהו מקום בעולם,
ועל מה הוא מברך? לזה שיש ארץ ישראל. מה למה שאתה אוכל לא יודע איפה עכשיו זה לארץ ישראל? אני זה לא ראה את ארץ ישראל אף פעם. אבל אני אוכל, ואני יכול להפוך להיות לסתם אדם שאוכל, כמו כל אדם, כמו כל בעל חיים שאוכל, כמו כל צמח שאוכל. אני יכול לאכול ולהיזכר בארץ הטובה אשר נתן לי השם אלוקיי, ולחתור אל העולם הזה שבו בסוף אין פסולת ואוכל. יש עולם של בריאה. בדרך לשם תובע רב המנונה מרב חיסדה, תתרגל בבית המדרש הבבלי שלנו, שכשעוסקים בשבעת המינים, מקדימים את הזית והתמר. יש בהם בכוח קדושה גדולה מאוד, למרות שכלפי חוץ הם נראים לך כל כך מרים וגסים. זה עונה לו רב חיסדה, מן יהיב לה נגרה דפרזלי ונשמיה. מי יזכר? על רב חיסדה מסופר בגמרא שפעם בא רבא ברב הונה. רב הונה היה חברו של רב חיסדה. רב חיסדה היה מלמד של רב הונה, הוא למד בישיבה אצלו, ופעם בא רבא ברב הונה ואמר לו, די, לא רוצה יותר ללמוד אצל רב חיסדה. שאל אותו, למה? והוא אמר לו, כי הוא לא מדבר איתי במילי דאורייתא, אלא רק גם במילי דאלמה. הוא מדבר כל מיני דברים בשיעור, לא יודע מה, הוא לא מילי דאורייתא רק. ורב הונה אמר לו, תישאר, תישאר. ומי שיודע להעמיק, זה רב חיסדה, הוא נקרא רב חיסדה חזל, בכל הגמרות אומרים שהוא היה חסיד גדול. רב חיסדה רצה ללמד את רבא ברב הונה את עולם הבריאה. את העולם שבו אין מילי דאלמה ומילי דאורייתא. אין בכלל דבר כזה. רבא הצדיק ברב הונה, הבחור הצעיר, בא ופתאום הוא ראה פה בשיעור, מדברים מילי דאלמה, בסגבל. הלך מהר לאבא שלו, הוא גדל אצל רב הונה, ואמר לו, תראה מה הולך שם בכלל. זה נראה כמו שיחה סתם. אבל אתה לא מבין שזאת התורה? כי רב חיסדה רצה את עולם הבריאה הגדול, רק השאלה הייתה, איך נגיע אליו? מהרימון? או מהזית? מהתמר? לאן אנחנו חותרים? כן, יהיו שלבים שנצטרך לעשות ברימון. אבל אנחנו צריכים לשאוף לשלבי האמצע האלה של הזיתים והתמרים. מחלוקת פשוטה שעוסקת בדיני קדימה בברכות בשבעת המינים. היא בעצם יוצרת מהפכת עולם. שיש בה הלכה אחת ואין בה שתי דעות. היא לא נגמרת ברב חיסדה אמר כך ורב המנונה אמר כך, אלא רב חיסדה קיבל את רב המנונה. מחלוקת פשוטה שמדברת על כל ההבדלים החינוכיים, על כל מה שהם אומרים. כשתרצו ללכת עוד נדבך אחד בקיצור גדול, מגיע משם אל בית הלל ובית שמאי. בית הלל ובית שמאי מדבר על זה באריכות רבה האדמו"ר מלובביץ' זכר צדיק לברכה, כשהוא מדבר בכלל על המחלוקות בין בית הלל לבית שמאי, חולקים כל הזמן בנושא אחד מאוד 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 חשוב. האם אנחנו הולכים לפי העולם המציאותי שאנחנו רואים, או על פי השאיפה, על פי הכוח האגור בפנים, לפי הרעיון העמוק שיכול להיות שאתה עכשיו עוד לא יכול להבין אותו, אבל קודם כל תתרגל שהוא קיים. זוכרים את הוויכוח המפורסם בחנוכה? איך מניקים את הנרות? מתחילים בשמונה נרות, כמו בית שמאי, והולכים ויורדים. או שמתחילים בנר אחד. כי אתה נמצא שם עכשיו. מתחילים בשמונה נרות, זה לא רק אתה מתחיל במקסימום. תחשבו מה זה אומר. חזל אומרים, בשמונה נרות מתחילים כנגד ימים הנכנסים. יש עוד שמונה ימים. ובית הלל אומרים, מתחילים בנר אחד כנגד ימים היוצאים. סביר הרב זכר צדיק לברכה, כנגד ימים הנכנסים, כי אותי מעניין כמה כוח אגור היום. לא מה יש פה בפועל. תרצו בריאה, הכל לאט לאט המציאות יורדת.
הוויכוח הזה הוא באין סוף עליו. יש ויכוח הלכתי ידוע, ממתי מטמאות חלות דבש? חלות דבש כמו משקה שמטמא. חלות דבש שהדבורים עושות, ממתי זה מטמא? מאיזה שלב זה הופך להיות בעל שם של דבש המטמא? בית שמאי אומרים, מי שיהרהר, שהוא חושב על זה. ובית הלל אומרים, מי שירסק. מבינים? בית שמאי אומרים, שיש כאן בכוח את זה, זה קולט את זה. כי בעולם הבריאה המחשבה שלי כבר הופכת למציאות. זה לא סתם. איך באותו ויכוח מפורסם על האדם ש... פתאום נזכר באמצע הבירה, באמצע העיר, שהוא לא בירך ברכת המזון. ויתילל אומרים, יברך במקום שנזכר. וישמעי אומרים, יחזור למקום שאכל. אמרו להם ביתילל לבית שמאי, מסכן כל כך רחוק, אמרו להם בית שמאי לבית הלל, אם היה שוכח ארנק של כסף, לא היה חוזר. אז מה אם טוב לי תורת פיך מאלפי זהב? מה, זה שם, זה פלקט ששמתם על הכיתה למעלה, על הלוח? תראו, לבית הלל לא ידעו את זה, זה לא היה הלל הזקן שהיה עומד שם על הרובה אצל שמעיה ואבטליון, הוא ידע יפה מאוד שטוב לתורתיה. אבל הלל מאז ומעולם הוטרד מנושא אחר לגמרי משמעי, הלל הוטרד מהאדם בפועל. לכן כשבא אליו אותו אדם ואמר לו, למדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת, הלל רצה לדעת למה הוא עומד על רגל אחת. למה הוא מפחד לשבת איתי? תגיד בו, נדבר. אני כנראה מפחיד, משהו מאיים פה. בוא רגע נטפל בעניין. ושמאי אמר, מה אתה מדבר בכלל? הוא בא ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת, מה זה צחוק? בחפו באמת הבניין שבידו, אמר לו, תורה לא לומדים על רגל אחת. מה עושים על רגל אחת? מה זה מאמר? תורה זה תורה, זה לומדים, זה אמת בניין, זה שלב, ועוד שלב, ועוד שלב. שמאי בעצם האמירה של אותו אדם כבר לא יכול לשאת את זה, כי בכוח נאמרה פה אמירה שהיא לא תקינה. ואיך כבר אז נאמרה אמירה, אני יכול עכשיו להתקדם, המציאות אני יודע שהיא עוד לא לגמרי במקום שהיא צריכה להיות. ושמאי אומרים, שמיים נבראו תחילה. ובית הלל אומרים, ארץ נבראה תחילה. וכך הלאה והלאה והלאה, ואין לזה סוף. ושמאי מחמירים לא כי הם מחמירים. בשמי רואים את הדברים ברמה הפנימית שלהם, בבכוח שלהם. הרי בזכר צדיק לברכה אומר זה בדיוק הוויכוח בט"ו בשבט. בראש השנה כל העולם נידון. בחג הסוכות בט"ו בתשרי נידונים על המים. מה קורה בראש השנה לאילנות? מתחילות האילנות לנוק מאיזה מים? מהמים של השנה הזאת. זה קורה אחרי 4 חודשים. 4 חודשים ממתי, אומר הרבי? מראש השנה, זאת אומרת מאלף תשרי, מהבכוח, או מחג הסוכות, מתתוו בתשרי, מהבפועל. בית שמאי אומרים, בראש חודש כל העסק מתחיל. אז הכל מתחיל. הלבנה רק מתחילה, אז הכל מתחיל. אז עברו 4 חודשים מראש השנה. אז העולם כולו נידון, בתוך העולם גם המים. אבל בפועל, מתי התחילו לדבר על המים? מתי התחילו לעסוק בגשם? מתי התחילו לדבר עליו? בתשובה. ממתי התחילים לדבר על גשם? ואז אמרו לו, לא, חכו, חכו, חכו עם הדיבור על גשם שלא ירד לנו לתוך המרק בסוכה. מתתווה ותשרי, אז באה המשנה ואומרת, עכשיו תתחיל לדבר על גשם. אומרים בית שמאי לבית הלל, אז מה אתם הולכים 4 חודשים מאז שנזכרתם לדבר על זה כי רואים את זה במציאות? אני מדבר על 4 חודשים מאז שזה היה בכוח. אני אומר, ראש השנה לאילנות, ראש השנה לאילנות זה לא מתי רואים את הפירות. אלא מתי עולה שרף באילנות, נראה אותם,
בסיוון. ראש השנה לאילנות זה ראש השנה כזה של שנה טובה של האדם. יש עליו כזה שהוא הרבה הרבה יותר מוקדם. בית שמאי מדברים על הגפן ועל התאינה, על עולם הבריאה, על העולם שבו אני לא מוכן לקבל גם כך וגם כך. בית הלל מדברים על הדרך להגיע לשם. איך אנחנו מגיעים לשם? שתי מחלוקות. האחד בין בית שמאי לבית הלל על המושג ראש השנה לאילנות. האחד בין רב חסדא לרב המנונה על איך חוזרים לאט לאט לגן עדן. את מה מדגישים? כולם מכירים את הצורך בתקופת הרימון. כולם מכירים את הצורך בתקופת הזית והתמר. אך שרב המנונה אומר, כשמברכים על פירות ארץ ישראל, אנחנו מוטרדים מדבר אחד. איך בדרך חזרה אל הבכוח, אל הגפן ואל התאינה. איך בדרך חזרה מהמקום שיצאנו ממנו מגן עדן. ועברנו אחרי שגלינו מגן עדן אל הקליפה ואל קוטנות האור ואל הרימון. את מה אנחנו נדגיש יותר? את התמרים או את הרימון? ונפסקה הלכה. והלכה נפסקה כרב המנונה. הלכה נפסקה שצריך לדעת איך בארץ ישראל מצליחים עם כל החיפוץ, עם כל החוץ. תזכור שהפנים נותן לך את כוח היצירה. ואתה ממשיך לגדול כי זה ארץ ישראל. ונזכרו, וזה אני עומד, שפעם, פעם, פעם, נזכרנו מדרש מרתק, שכתוב בו שקל יותר, מדרש שפייפה בבראשית רבה, לגדל תינוק אחד בארץ ישראל, מאשר לגדל לגיון של זיתים בגליל. ביטוי. כנראה תמיד זה ביטוי חינוכי. יותר קל לנהל לגיונות של זיתים מלגדל ילד. מי שמעמיק יודע שזה בכלל לא כך. למה התלבשו על לגיון של זיתים? ולמה ארץ ישראל? זה תמיד קשה לגדל תינוק. גם בחוץ לארץ קשה לחנך. צריך הרבה תפילה. ומה זה לגדל תינוק אחד? ברור שתינוק זה אחד. זה הדוגמה של הזיתים והגליל. כאן זה מובן כל כך ברור. לגדל תינוק זה בהחלט קשה. הקושי בארץ ישראל הוא לגדל תינוק אחד. לגדל תינוק במורכבות של ארץ ישראל. שהוא גם פה וגם פה וגם פה וגם פה, והוא נשאר אחד. שהוא כל כך חשוף וכל כך נמצא וכל כך הרבה מורכבויות. לגדל תינוק שנשאר אחד ויודע את עולמו. בארץ ישראל זה קשה יותר מלגדל לגיון של זיתים בגליל. הגליל הוא מקום גידול זיתים. למה זיתים? בגלל מה שדיברנו היום. למה כל כך קשה לגדל תינוק אחד בארץ ישראל? כי הוא גדל כמו זית. אלא שלגדל לגיון של זיתים בגליל הקושי הוא שאין להם שמירה של קליפות. לגדל תינוק אחד בארץ ישראל זה בדיוק כמו זית. אבל זה פי מיליון יותר קשה. איך אפשר לגדל בארץ ישראל תינוק בלי הקליפות שהיו לנו בסטייטל שם? שהוא יישאר אחד. כל אחד הוא מיוחד כי זה לא לגיון, זה לא שורה של זיתים. זה אחד מיוחד שעם כל המורכבות נשאר אחד. כמו מה זה קשה? לא כמו הרימונים. אלא כמו הזית. זה נדמה לי אולי מה שנמצא מאחורי שתי המחלוקות האלה, זאת של בית הלל ובית שמאי, ואחריה זאת של רב חסדא ורב אמנון. ערב טוב ומבורך.